מורן מסירת פסחים אומרת, מכאן אנו חכמים, הרפשתי כאן החכמים, וכל וחומר הטיפשים, שנאמר, גם אביל מחריש, אחת מחשב. אחת המידות הכי יקרות, ואחת התכונות שהכי קשות לאדם, שצריך להתמודד, לקיים אותם, זה שתיקה. ונסביר מה זה שתיקה. ידוע רבותיי שהמבדיל את האדם מבעלי החיים זה כוח הדיבור. כוח הדיבור יש לו מעלה מאוד מאוד יקרה וחשובה. העולם כולו נברא בדיבור, כמו שכתוב, בדבר השם שמיים נעשו ורוח פיו כל צבעם. אנחנו, יש לנו פה, בלשון, בשיניים, בשפתיים, בכל הכלים של ביטוי, כמו חך וגרון. ובשגרה של היום יום אנחנו מרגישים שכאילו הדיבור ברשותנו, ברצותנו מדברים, ברצותנו שותקים, וכל העולה על רוחו של האדם כאילו מה שהוא רוצה ומה שבא לו הוא מדבר. אבל אדם צריך לדעת, למדנו בעבר רבותיי, הזוהר הקדוש אומר, כל מילה ומילה שאדם מוציא מפיו בורא מלאך, ולא רק מילה ומילה, אלא כל הגה והגה שיוצא מהפה. הגה פירושו הברה. הברה, כמו שאדם אמר, נגיד אברהם, אז לכאורה היה נברא מלאך אחד, לא, שלושה. כי אתה תחלק את המילה לשלוש הברות, אברהם, או יצחק, שתיים, יעקב, שלוש. כל מילה ומילה, כל הגה והגה שאדם מוציא מפיו, בורא מלאך. זוהר הקדוש כותב שמכל הברה והברה שאנחנו מדברים בורים מלאכים. אם אנחנו מדברים דברים טובים כמו שאדם מתפלל, או אדם עוסק בתורה, או מקיים מצוות שתלויות בדיבור, יש הרבה מצוות שתלויות בדיבור, כמו שאדם למשל הגמרא אומרת, נותן שקט לעניו מתברך בחמש ברכות. ואם אדם מפייסו, זאת אומרת עני במצב קשה, הוא בצער, ואתה אומר לו מילים חמות שמחממות לו את הלב, עוד שש ברכות. אז 11 ברכות נהיה. 5 ברכות של נתינה וצדקה, ועוד 6 ברכות של הפיוס של הדיבור. זה רק אחד מיני אלף. כמה וכמה מצוות יש שתלויים בדיבור שאדם מדבר. אז אם אדם מדבר דברים טובים, בורא מלאך טוב. ואם חס ושלום דיבר דיבור של איסור, בורא לא מקטרג. ואותם מקטרגים אחר כך עומדים ביום הדין, מקטרגים על האדם. הלא יש הלכה שאסור לפתוח פיו לרעה. הגמרא אומרת שאם אדם שומע על איזה אישה יולדת או על איזה חולה, ייזהר לא להזכיר את עוונותיו. אין אדם שלא עושה עוונות, אבל אל תזכיר את העוונות שהוא עשה ביום שהוא בצרה. לדוגמה, יש מת, אנחנו עושים לו השכבה כל שנה ביום הפטירה או במשך 12 חודש הראשונים שלו. אסור להזכיר העבירות שהוא עשה, כי בהזכרה שאנחנו מזכירים מעוררים עליו מקטרגים למעלה. ההשכבה שאתה עושה למת, להפך, אתה גורם לו סניגורים שיסנגרו עליו. נמצא כמה הדיבור יקר, רבותיי, כמה הדיבור יקר. העולם כולו שאנחנו רואים אותו נברא בדיבור. במסכת אבות כתוב, סייעת בחוכמה שתיקה. והרמב״ם כתב, סייעת בחוכמה שתיקה, הכוונה אם אתה רוצה לדעת אדם שהוא חכם או טיפש, תראה, אם הוא מרבה בדיבורים, מרבה בפטפוטים, תדע שהאיש לא חכם. ככל שהוא מרבה יותר בשתיקה, תדע שהאיש יותר חכם. יש לנו כמה וכמה דוגמאות. הגמרא אומרת, חמרה ורחנים תקחים, היין והריח עושים את האדם כיקח. לא הרבה יין כמובן, מעט יין גורם לאדם להחכים בתורה. יש בגמרא שרבנו הקדוש פעם יעשה סעודה, וישבו שם תלמידי החכמים, היו הבנים של רבי חייא, ישבו שם ואף אחד לא עבר דברי תורה. פתאום פורש, פתאום יש איזו שתיקה דממה כזאת. הייתה לנהל דרך ארץ, מין הגמוניה כזאת. כל אחד הרגיש בעצמו, אני קטן, מי אני שאני אדבר לפני זה, ומי אני שאדבר לפני זה, כל אחד שותק. אבנו הקדוש ראה שזה לא העסק. יש פה סעודה, אוכלים, שותים, והיו דברי תורה קצת. זה שקצת חידושים, יהיה קצת יזוז קצת העסק. מה עשה? קרא לשמה שלו, אמר לכתבים מהמרתף, יין ישן, יש לי יין ישן לפני 70 שנה. הלך ליין ומזג בהם. אמר, הגבירו חמרה, חמרה זה יין בערבית. לפום רבנן ולפום תלמידיהון, לפה של החכמים ולפה של התלמידים. מיד רק שתוקצף יין, התחלו לדבר. לא גמרו מדבר. אני יכול להגיד דברי תורה, בלי סוף. חמרה מרחני, ריח טוב, גורם לאדם התעוררות במוח, יש גירוי במוח, שהמוח מתגרה על ידי ריח טוב, או מתגרה על ידי שתיית יין, ואז הוא מתחיל להגיד דברי תורה, או הוא מחכים לדברי תורה, גם לשאול את העניין ולהשיב כהלכה. שואל הגאון גורם יוסף חיים, למה דווקא חמרה ורחני, היין והריח? שעוד דברים אפשר למצוא, הרבה דברים שגורמים לאדם הרחבת דם. דוגמה, הגמרא אומרת, שבאים להם, מרחיבים דעתו של אדם, ללמוד תורה זה טוב ללמוד, לא באיזה מחסן או באיזה מרתף, מלא תחם ועובש, זה לא נותן לך צלילות דעת. אתה צריך ללמוד תורה ביישוב דעת, לא לחפש את כל הפינוגים והמזגנים והתאורה, אבל לפחות שיהיה מקום מואר, מקום צלול. התורה אומרת שטוב לו לאדם, לדוגמה, ללמוד תורה על המים. היו לומדים הרבה ליד הנהרות, יושבים ליד נהר, מקום זרימת מים, יושבים לומדים תורה, הצלילים של המים המפקים גורמים לאדם הרגוע. ותו למדנו כמה פעמים שאדם לא עלינו שסובל ממראה שחורה או מדיכאון או מעצבות, אז אחד התרופות זה לשמוע כל זרימת מים. לכן אתם רואים שעושים כל מיני מפלים מלאכותיים וכל מיני זה, ויש כאלה היום הרפואה האלטרנטיבית שמטפלים בחולים, אז משמעים להם שם קלטות עם צלילים של ציפורים מצייצות ככה בשקט ומים מפקים, כי המים מאוד מאוד מרגיעים, יכול לגרום לאדם שינה. הרמק היה גדול המקובלים בעולם, רבינו משה קורדווירו היה בקי ברפואה, תדעו מי שחכם בתורה הוא חכם גם ברפואה. הוא כותב שאם אדם אין לו שינה, בא לו נדודי שינה, ישמע כל זרימת מים, אבל ככה בנוח. יש אדם שזה יגרום לו עצבים, שומע את הברז מתחתף, טיף, 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 זה הרבה, זה מקפיץ אותו. אבל הכוונה זרימת מים ככה, או קולות של זרימת מים, זה מרגיע את נפש האדם ומביא לו מרגוע. כמו שכשאדם עצבני ומתוח, רוצים לו לשתות קצת מים, והשתייה של המים היא מרגיעה, אותו דבר גם כן כל הצלילים של המים גורם גם כן לזה. הרמב"ם יש לו שם ביאור שיש מרה שחורה, מרה ירוקה, מרה לבנה, צריך להגביר את זה על ידי המים. אז בכל אופן נחזור לענייננו, יש הרבה דברים שמרחיבים דעתו של אדם. הגמרא אומרת, אם אדם רוצה לזכור את הלימוד שלו, תמיד ילמד בספר קבוע. למשל, יש ספר שהמשנה הזאת, נגיד באבות, מתחילה בעמוד א' בראש העמוד בצד ימין, ויש הדפסה אחרת שזה בעמוד שמאל, אז אתה לא יכול למצוא. או מי שרגיל למשל ללמוד בן איש חי, אז הוא יודע שהוא ראה את ההלכה בצד הזה של העמוד, אז הוא הופך, במקום לחפש את כל הצדדים, הוא מחפש דווקא בצד הזה, ככה קל לו יותר למצוא. יש בהלכה שאדם ילמד במקום קבוע, בשעה קבועה, מפי רב קבוע, אם הוא רוצה לזכור את תלמודו. אז לא פעם ילמד פה ופעם שם, ואז הכל יהיה מבולבל אחר. בנושאים שונים, אז אין סדר בלימוד, זה גורם לו בלבול בראש. צריך שהכל יהיה מסודר, שעות קבועות, אמרנו, קבעת העיתים לתורה. דרך שאדם לומד פעם 12 בלילה, פעם בשבע בערב, פעם בשבע אחר הצהריים, פעם בשבת, פעם מוצאי שבת, כל הלימוד הפך להיות צלט אחד גדול. אז אין שום סדר, אבל שיודע שיש לו יום קבוע, שעה קבועה, מקום קבוע. אפילו מקום קבוע בלימוד זה גם כן חשוב. מקום קבוע בתפילה, כל הקובע מקום לתפילתו אלוהיו רם ועזרו. בלימוד תורה יש סדר, שאדם ישב בצורה מסודרת, וגם הספרים יהיו מסודרים, המקום יהיה מסודר. כל זה מונע, מה שנקרא אצל רבותינו, פיזור הנפש. כשיש בלגן, זה גורם פיזור הנפש. לכן ידוע שביהדות אצלנו, אחד הדברים החשובים זה הניקיון, ואחרי הניקיון בא הסדר. ניקיון. לכן דבר ראשון בבוקר, מה אתה עושה? תראו, בשום דת בעולם אין חוק שמחייב אותך ליטול ידיים, והתורה מצווה אותנו ליטול ידיים. והתקדישתם ויתם קדושים. עוד שאבות אבותיהם של הבריטים והאמריקאים היו מטפסים על העצים ואוכלים קוקוס עם הקטיפה, אנחנו אבותינו היו נוטלים ידיים שהיו קמים בבוקר כשהם באים לאכול. למה ניקיון זה דבר חשוב? אדם נושא משירותים, אסור לו בכלל לדבר עם חברו שלא רוחץ ידיו. אדם נטל ציפורנה, צריך ללחוץ ידיים. אדם הסתפר, צריך ללחוץ ידיים. אדם נגע בגופו, הכניס את היד שלו מתחת לגופייה, אסור לו ללמוד, אסור לעשות כלום, צריך ללחוץ ידיים. תראו כמה התורה שלנו מצווה אותנו על טהרה, מצווה אותנו גם על סדר, שהחפציו של האדם יהיו מסודרים, הבגדים לא יהיו מושפכים ברצפה, שלא יהיה ילבש בגדים מלוכלכים, שגופו יהיה נקי. כל הניקיון הזה גורם לאדם קדושה וטהרה. הקדושה והטהרה תבוא כשיש ניקיון וכשיש סדר. במקום שאין סדר ואין ניקיון, אז שם אין טהרה. אדם שציפורניו גדלות, כתוב, זה אדם מבולבל. זה אחד הסימנים, אחד הסיבות שמביאות לאדם בלבול דעת, ולא עלינו שטות, מה שנקרא היום מחלות נפש למיניהם, אשר לשמור. אחד הדברים שאדם לא מסתפר זמן ממושך, מגדל את שערות ברת, והאדם לא גוזז את ציפורניו, כי זה מיועד לזוהמה, והמחלוך והזוהמה מביאים מזיקים. זה מה שאצלנו עם קדוש, אתה השם אלוהיך. לכן אתה רואה שאדם מצווה לדוגמה ביום שישי להסתפר לכבוד שבת עם השיער שלו ארוך, לגזוז ציפורניים, אם יש ציפורניים כבר ניכרות, חייב לגזוז ביום שישי. בספר חסידים מביא שמעשה לחסיד אחד, מעשה לחסיד אחד, שאני זהר במצוות קלה כבחמורה, ואחרי מותו ראו אותו בחלום, הוא פנה מוריקות. מה פירוש מוריקות? היה קטנים על הפנים, קטנים על הפנים. ושאל אותו חבר שלו, מה זה? למה ככה אתה נראה? מה, מישהו פצע אותך? מישהו חיבל בפניך? אמר לו, לא, לא הייתי נזהר בערב שבת לגזוז ציפורניים. הייתי פעם לשבת עם ציפורניים מגודלות, לפעמים היו מזוהמות. אמרו לי, כך קיבלת את השבת? נראה לך מה זה, אתה לא תזכה לאור. אז כך מכאן למדנו, תראו לכם כמה התורה שלנו מצווה אותנו על ניקיון, על סדר, על היגיינה. זה אחד הדברים הכי חשובים בחיי האדם, זה האלף. השולחן ערוך מתחיל דבר ראשון, אין אדם קם בבוקר, מה הוא עושה? טהרת הגוף, ניקיון הגוף, אסור לאדם, אם הוא צריך לעשות צרכים, כי אנחנו כולנו בשר ודם, אם יש לו תכלוך בתוך גופו והוא הולך להתפלל, התפילה שלו נקראת תועבה, תפילות טהור. הרמב״ם מצווה גם אסור לאכול לפני שאדם מתפנה, קודם מתפנה, יתאר את גופו, אחר כך ייכנס לאכול. יש כמה הלכות שיש לנו על זה, ולא בחינם תקנו לנו גם ברכה, ברכת אשר יצר את האדם בחוכמה, שאדם יוצא ונותן ידיו, מברך אשר יצר את האדם בחוכמה. הרב פלר אוהב כותב, מי שנזהר לברך את הברכה הזאת בכוונה, מובטח לו שעד סוף ימיו לא יסבול מהמעיים, לא יסבול שום חולי בבטן. כשאתה מברך, הוא ברא פה נקבים נקבים, חלודים חלודים, הוא יודע מה שמוציא מפיו. כמו שאמר בברכת המזון, מי שנזהר בברכת המזון כמו שצריך, מובטח לו שלא יחסרו מזונותיו לעולם. יש אחד שחסר לו דברים אחרים, צעצועים, קשקושים, יודע מה, זה משהו אחר. אבל מזונות, מה שאדם צריך, אם אתה תמלא את חובתך כלפי הבורא, תגיד תודה מתי שצריך, ותודה לשם כמו שצריך, ותתפלל עם כוונת הלב, הוא ייתן לך בדיוק מה שצריך. אז זה שוב, אז השאלה נשאלת, למה חמרה ורחני פיקחין? הגמרא אומרת, אתה יודע מה, יש שני דברים שהם מפקחים את המוח, מפתחים אותו. לשתות קצת יין, זה טוב. היום הרופאים אגב מצאו שמדם שותה כוסית יין אדום ביום, זה מונע מחלות סתימות בזר כלי אדם. מצאו בוקר טוב, והתורה שלנו לפני 2000 שנה אמרה שאדם לא ישתה הרבה יין, אבל כוסית אחת היום, וכותב הרמב״ם, זה טוב. הרמב״ם גם אגב אומר שאסור לשתות מים לבד, כי המים לפעמים מזוהמים מהברוך וכדומה, הרי בזמנם לא היה חיתוי. מה כותב הרמב״ם? שאם אדם נמצא במדבר או באיזה מקום ויש שם מקורות מים שהוא לא יודע מאיפה הם, אולי יש שם דיזנטריה, יש שם כל מיני מחלות, אומר הרמב״ם, תיקח קצת יין, אבל שלא היין הזה המזויף, שזה סירופ, יין יין, ושמים בקצת מים ושותים. מה לעשות? זה חיתוי, פשוט מאוד, היין מחטא את המים. אז היו שותים קצת. אז למה דווקא יין, ולמה דווקא ריח טוב? וריח לא זה הבוסם שיש, הכל מזויף, זה מה שמוכרים בחנויות. כל בקבוקו, אחד אמר לי, קנה לי אשתו, יום הולדת 700 שקל, בקבוק הזה קטן, גודל חצי אצבע של פרעה. קנה לה לא 700 שקל. זה הכל מזויף. הכוונה, נב, ורדים, ריח, יש ריח של קינמון, מציפורן, יש כל מיני סמים שהקדוש ברוך הוא ברא, שאנחנו מברכים עליהם, בורא עצב סמים, בורא מיני וסמים, בורא סלם וסמים. זה קוראים לאדם חוכמה. למה? אם נתבונן רבותיי, ידוע, בואו נראה את רגע אחת בפיתום הכתורת. כתורת שהיה בבית המקדש. איזה כתורת זה הייתה? אחד עשר סמנים. אני לא מדבר כעת על הסודות שהיה בכתורת. תדעו, בכתורת יש סודות אדירים. כל חכמי הקבלה כתבו שאחד הסגולות הכי יקרות שיש לנו, שחס ושלום יש צרות או יש חולאים או יש גזרות, להגיד את פיתום הכתורת. והאמת רבותיי, טוב שכל אחד יתרגל לדעת את זה בעל פה. ולפעמים אדם תקוע באיזה פקק, לפעמים אדם צריך ללכת לאיזה משרד ממשלתי, לפעמים להגיע לאיזה מישהו והוא לא יודע אם צהן בעיניו, לא אם צהן בעיניו, יקבל אותו, לא יקבל אותו. לפעמים אדם מחכה בתור, לא עלינו, אצל הרופא. תגיד פתאום הכתובת. אין כמו פתאום, אבל לא בלילה. חוץ מבלילה לא אומרים את זה. כוונה מתחילת הלילה עד חצות. אחרי חצות זה טוב להגיד. וכל היום. זאת אומרת, יש כאן איך 6 שעות בתחילת הלילה שלא אומרים פתאום הכתובת. פתאום הכתובת כתובה בסיתורים, מתחילים מאתם השם אלוקינו שהקטירו אותם לפניך את כתובת הסמים, אומרים את הפסוקים בכוונה, ויאמר השם אל משה, קח לך סמים, מטר, שחלת. אין תנו רבנן, אז רבי נתן הבבל אומר, שם המענה עשן כלשהו, מענה עשן זה סקור מהסיגריות, ככה זה סגולה לא לעשן סיגריות. מענה עשן כלשהו רבי קראי אומר אחד, כלשהו רבי מענה עשן. עכשיו עד שם, זה הכל, זה עמוד אחד להגיד את זה, אדם יזכור את זה בעפה, יאמר את זה בכל מקום, אז הוא אומר זה מבטל מוות, מבטל איסורים, מבטל חולאים, מבטל מקטרגים, מה לא, הכל, הכל, הכל זה מבטל. זה כתובת. תדעו מה יש לנו בתורה שלנו, דברים מדהימים, כל התורה כולה רפואה אחת, ספר אחת של רפואה זה. עכשיו הכתובת הזאת, שם כתוב, תנא רבי נתן אומר, כשהוא שוחק, אומר, הדק את תל, את תל הדק, נפנה שהכל יתן הבסדות. מה פירושה ככה הזה? כשהוא שוחק, היה לוקח את הסמנים האלה, היה 11 סוגים. צורי, אתם יודעים מה זה צורי? מסתקי. זה המסטיק התימני, מה שנקרא, יש לו ריח נפתע מאוד. אבל בשוק, אגב, יש גם גם מזויין, פחליק של זה, כל דבר עשו פחליק. אבל המסטיק התימני האמיתי, זה מעט ככה, 10 גרם עולה אולי 50 שקל, משהו מיוחד, זה הצורי אינו אלא שרף, הנוטף מעצי הכתף. יש עצים מיוחדים ששמם עצי כתף, שיוצא מהם לקראת הקיץ, לקראת האביב, הם נוזל מהם כמו הדרך הזה שיורד מהעצים, הגרגירים האלה לוקחים, קוראים לזה צורי. זה שמו צורי בעברית. והוא בערבית הרמב״ם כותב שמו מסתקי, זה כותב הרמב״ם על השלום, שמו בערבית מסתקי, זה קוראים לו היום המסתיק התימני, יש בו המון סגולות וחוריות. זה הצורי היו קודשים, ציפורן, הציפורן שאנחנו מרחים מה שנקרא בערבית פנפל. ואכן אחרי זה, אחד אחרי השני, שמע לבונה זקה, לבונה רעוב, זה משהו יקר מאוד, אנחנו לא יודעים אפילו מה הוא. כל ה-11 סמנים האלה היה הכהן קוטש אותם דק הדק היטב בטבע דק. אבל לא רק היה קוטש, כשהיה קוטש כל יום פעמיים היה מכתיר כתובת, פעם בבוקר ופעם בערב, כמו שכתוב, אנחנו אומרים שם, ובעלות אהרון, תנרות בין הארבעים יכתירן נק, כתובת תמיד. שהיה קוטש, היה אומר, שיהיה עדי יותר ויותר רדיף. מפני שהכל יפה לבשמים. יש שני פירושים שם בגמרא, מה זה הכל יפה לבשמים? פירוש אחד, שבן אדם עובד עבודה שהיא משעממת, אז אין לו חשב, הוא אחרי דקה, שתיים, הוא משעמם. אז מה הוא צריך לעשות? משהו שיעשה לו חשב, כמו רחמה, הוא רוצה לצעוד, ועם חיילים פעם שלוקחים אותם, אז הוא אומר להם ימין, שמאל, ימין, שמאל, ימין, הוא מתחיל שמאל, כאן תמיד הם מתחילים בשמאל. ימין, שמאל, ימין, שמאל, אז שיהיה לו, שידעו את הקצב של ההליכה. איך אמר פעם, אני אחד, זה גוי אחד, מזרע, ישמעאל, אמר לו, הם לא יודעים מה זה ימין, שמאל, הוא תלמד אותו מהיום, עמד, אתה אומר לחמור, 70 שנה ימין, שמאל, לא יודע. מה עשה? נתן לו ביד אחד, נתן לו ביצע, ביד השנייה נתן לו תפוח אדמה. אמר לו, תגיד, בית הוא פתרת, בית הוא פתרת, בית הוא פתרת, בית. אמר לו, טוב, לימד אותו. לימד אותו חצי שעה עד שיצא לו על נשמה, פקיד הזה, אז לימד אותו, בית הוא פתרת. היה חצי שעה, אמר לו, אוכל אילק, סוריק, תעשה ככה, תעבר אותם. ביד אחד בית, ביד אחד פתרת. עשה ככה, 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 שלוש ארבע סיבובים. אמר לו, עכשיו תגיד, אמר לו, עכשיו אי אפשר, זה יתערבב. זה הכל יפה לבשמים. עכשיו זה שהוא עולה, ראית פעם רוצים להרים איזה עמוד אחד כבד, אז צריך כמה אנשים ביחד. עכשיו איך שירימו ביחד, מה צריך לעשות? הופ, ונרימים ביחד. למה? אם לא נעשה הופ, זה ילחץ מפה, זה ילחץ משם, לא הולך ביחד. אבל כשעושים את התנופה, ביחד זה הולך. שהוא שוחק, אומר, הדק, תה, ותה, ותה, כל הזמן חוזר, הדק, תה, ותה, ודק, הדק, תה, ותה, ודק, ואז יש לו חשק עם הקצב של הדיבור, הוא קוטש, מפני שהכל יפה, אז לא לבשמים, זה לבשמים, זה הבשם שעושה את הבשמים, זה יותר נוח לו ויותר קל לו לעבוד. יש פירוש אחר. אנחנו לא אומרים לבשמים, אומרים שני שהכל יפה, לבשמים, לבשמים. מה פירוש? אומר הגאון רבי יוסף חיים, כשאתה קוטש והבשמים האלה, אתה קוטש אותם, אז הם קצת ירישים. אין בהם לחלוחית. אז הם לא נותנים את הריח, את האפקט, אומרים היום, את האפקט של הריח. מה אתה עושה? כשאתה מדבר, אז יוצא מהקול שלך, אבל זה נקלט, והדיבור הזה מעורר את הבוסם לתת יותר בוסם, כמו שעושים רוח. אז בא הרוח, פעם מישהו מכן נסע לצפת, שם למטה יש ורד הגליל, עושים שוקולד קפה, אתה מריח כל העיר קפה, בא איזה רוח ממירון בכיוון צפת, מהעיפה כל צפת מתכסה בריח אחד של קפה. הכל יפה לבשמים, בא הריח, הרוח האוויר, נותן לריח דחיפה קדימה. גם כאן כשהוא קוטש, כשהוא שוחק, אומר הדק היטב, הדיבור גורם לבושם טוב. אבל היין זה בדיוק הפוך. קח בקבוק יין, תשאיר אותו פתוח, אז אומרים שעה, שעה, שעתיים זה דווקא טוב באוויר, אבל אחרי שלוש, ארבע שעות אתה משאיר בקבוק פתוח, הלך החרק, הכל התקלקל. אין לו טעם ואין לו ריח. אחרי יום, יממה, שתיים, כי האוויר החמצן הורס את היין. יוצא שהיין והבוסם זה שני דברים הפוכים. היין, האוויר, מקלקל אותו. ואילו הריח, להפך, האוויר גורם לו יותר גילוי, הוא יותר נותן כוח יותר חזק. חמרה ורחני פיקחין, אומרת הגמרא, הדיבור יש בו קצת שלילי ויש בו צד חיובי. צד חיובי עם בוסם הוא בא טוב מאוד. אתה לוקח ציפורן ואתה קוטש, אתה לוקח פרח ואתה מדבר, אז הפרח נותן יותר ריח. אבל ביין זה לא טוב. תיקח כוס יין ותדבר, תדבר ליד הכוס חצי שעה, אחר כך זה לא יין, זה חומץ נהיה. אז זה ההפך. מה הרעיון פה? הרעיון, דיבור לחכם זה טוב. תן לחכם ויחכם עוד, תביא חכם, תושיב אותו לידך. דבר איתו, הוא ידבר איתך, אתה תדבר איתו. בינתיים הדיבור הזה עשה ועשה 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 והרווחת המון המון תורה. אבל לא עלינו, תביא טיפש לידך ותדבר איתו, אחרי שעתיים הוא יהיה טיפש כמוהו, זה ששמע אותו. אז זה שבא להגיד חמרה ורחני תקחי, זה החוכמה, כוח הדיבור. לכן אמרה הגמרא, גם אביל מחריש חכם יחשב. יפה שתיקה לחכמים, שאדם שותק זה מעלה טובה. הרמב"ן כותב, פאר החכמים, הרמב"ן אומר שתיקה, פאר הכסילים דיבור. איך אתה יודע אדם חכם או טיפש? אם הוא מדבר הרבה, תדע זה לא חכם. מדבר קצת, זה חכם. אמור מעט ועשה הרבה, משנה באבות בפרק א', שמאי אומר, שמאי הזקן, חברה של ידיד, אומר, אמור מעט ועשה הרבה. מה זה אמור מעט ועשה הרבה? אתם יודעים, היה הרמב״ם, היה לנכד גדול מאוד, רבי דוד הנגיד. רבי דוד הנגיד בן בנו של הרמב״ן, הוא אומר, הדיבור תיזהר פה מאוד מאוד. אפילו אם אתה רוצה לעשות מצווה, אף פעם אל תפרסם שאתה הולך לעשות מצווה, או אתה מתכונן ללכת לשיעור תורה. הזכרנו את זה כבר כמה פעמים. אל תגיד ואל תכריז בקולי קולות שכל העולם ישמע, אני כעת הולך לשיעור. למה? שמעו אנשים, שמע גם הוא, השותף יצר הרע, שמע, ויש לו הרבה שליחים, הוא יעשה את כל המאמצים להפריע לך ללמוד תורה. אמור מעט ועשה הרבה. תגיד לו, אני לומד היום 5 דקות, אתה מתכנן היום ללמוד 4 שעות, תגיד לו, 4 דקות אני אמר. ואז היצר הרע יגיד, אתה יודע מה, בוא נעזור את האיש הזה, בוא נשקיע בו, לא כדאי. הוא אמר, בשביל 4 דקות אני אביא איתו עכשיו, עזור אותו. ודאי יצר הרע שכח אותך, לאיפה הוא הלך? שמה, לתעידת המפאי, למערך, אתה לאן הלך, שמה, ועזר אותך בשקט, ואתה הלכת לשיעור, על הכיף כיפק, למדת תורה, זה כבר יצר הרע, פתאום הוא מתעורר, וואי, וואי, למה? אמרת לו, אני לומד רק 4 דקות. אז כך, בכל דבר, אמור מעט, ועשה הרבה. כשאתה מדבר יותר מדי, מיד באים ומקטרגים, מתחילים חס ושלום, וקטרג הבא. עוד דבר רבותיי, שתיקה, שתיקה, אמרנו שתיקה, אדם ישתוק, ישמע חרפתו וישתוק. למדנו כמה פעמים, הגמרא אמרה, תנו רבנן, הנעלבים ואינם עולים, שומעים חרפתם ואינם ישיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים, עליהם הכתוב אומר, באוהבה כצאת השמש בגבורתו. היה עליו השלום, מורנו ראש הישיבה, הרב יהודה צדיק לברכה, תמיד היה אומר, היה אומר, התגלית של המאה, יש המון דברים היה, יצא טלפון ויצא רדיו ויצאה מכונית ב100 השנים האחרונות, אבל הדבר הראשון שיצא לפני 80 שנה בערך, זה היה החשמל, האלקטרי כמו שנקרא. עד אז, ידוע אפילו פה בארץ ישראל, לא היה חשמל, הסתמשו בהתחלה בנרות של שמן, נרות של שעבה, נרות של חלב, אחר כך היה כבר יותר משוכלל, אז מנורות נפט היה, בכל בית היה איזה למפה כזאת, אין מנורת נפט. כאן לפני 30-40 שנה, מי שזוכר, היו הפסקות חשמל מצויות מאוד. כל לילה היה איזה 2-3 הפסקת חשמל, וכל הפסקת חשמל זה מינימום באיזה שעתיים. אז הרבה בתים היה להם שם מנורות נפט, היו משתמשים. אחרי זה יצא החשמל, וזה היה הפלא הגדול. אני זוכר את הפלורסנט הראשון שהיה בירושלים בבית הכנסת, כולם באו לראות את הפלא הזה, אור השמש בלילה, זה פלא, אור לבן, איפה יש דבר כזה? בעולם כולם באו לראות את הפלא הגדול. טוב, אז זה היה החשמל. הוא אומר, תתאר לך, אדם ייצר מנורת חשמל שמאירה בית, זה באמת מגיע לו פרס גדול. בעל השני המציא מנורה שתאיר לא את הבית, אלא את כל הבניין. ויבוא שלישי ויעשה מנורה שתאיר רחוב שלם. ויבוא עוד אחד ויעשה מנורה שתאיר שכונה. וואי, זה כבר באמת משהו. מגיע לו פרס ישראל בשנת היובל. ותארו לכם, יבוא אחד שיביא מנורה פעם איזה אחד כזה. אמר, מנורה אחת תאיר את כל רמת גן. לא יודע למה לא את חולון, טוב, רצה את רמת גן, מנורה אחת. זה באמת תקליט אדירה. תארו לכם שמישהו היה ממציא מנורה שמדליקה ומאירה מדינה שלמה, איזה שכר זה? אומר, והקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, איזה תודה אנחנו נותנים לו? מה אנחנו נותנים לו? כל יום הוא מזריח לנו את השמש. אנחנו לא אומרים בתפילה, יוצר אור בורא חושך, עושה שלום, בורא את הכל, המאיר לארץ ולדרים עליה ברחמים. ברוך אתה השם, יוצר המאורות. שמש, זה כמה דברים יש בשמש? איזה דברים, יש בזה רפואה, יש בזה ויטמינים, ויטמין A, ויטמין D, אני גם אומרים לתינוקות, תיקח אותם, שים אותם בשמש. אחרי זה יש בשמש כמה דברים טובים, היא מלבינה את הכביסה, היא מחממת את האוויר, היא מצמיחה את הפירות, כתוב ממגד תבות, שמש. נו, מה אתה אומר על זה? איזה דבר, איזה תועלת מישהו יכול לתאר? איזה תועלת השמש מביאה לעולם, לכל העולם כולו? זה יש דברים שגלויים לנו, יש הרבה דברים שלא גלויים לנו. מה עם הבעלי חיים, מה עם הזוחלים, מה עם אלה שמתחת לאדמה, מה עם הצמחים, מה עם הפרחים, שכל אלה נהנים מהשמש, זה הנאה אדירה. אומר, אתה יודע מה? אתה, שאם מישהו מעליב אותך ואתה שותק, אתה יותר. יש לך שכר יותר. הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. עושים מעבר שניהם ביצורים, עליהם הכתוב אומר, ואוהביו, אתה נקרא עובד השם, קצה את השמש בגבורתו. זו מדרגה אדירה. זה המעלה של אדם ששומע מזה. הרי כותב, שאם אדם היה יודע מה שמישהו מדזה אותו, איזה טובה עושה לו, איזה טובה עושה לו, היה עומד בקרן הרחוב ומשלם כסף לאנשים שיבזו אותו. הגמרא אומרת, אדם ביזיוני שמע ואדיש, אדם ששמע איזה ביזיון והוא אדיש, הכוונה לא הגיב וגם בלב לא הצטער אלא שמח, חלפו בשתה מאה, ניצל ממאה גזרות רעות. אם נגזר על האדם חס ושלום מאה גזרות רעות, מה הסיכולה לבטל את זה? אם מישהו מבזה אותך או מישהו מצער אותך ואתה זה. תצערו לכם, אנחנו יכולים להיות אנשים סופר אינטליגנטיים, אבל הבנדן בא הביתה, נהיה חיה, אין כמו חיה רעה. רק הוא נכנס רוח שערה לכנס את הביתה, יש הרבה אנשים נשים בביתה חוץ מכם. זה השם ישמור, זה כאילו פרעו נכנס שם. דבר ראשון, אל תדבר איתי, אל תדבר איתי, זוזו מכאן, הכל צריך להיות בנוי, האמבטיה, המיטה, האוכל, הכל, כל הבית עובר לדום. למה? אנחנו מתפללים בסוף התפילה, מה אנחנו אומרים? אלוקיי, נצור לשוני מרע, בסיסותיי מדבר מרמה. ולמקלדיי נפשי תדום, ונפשי כעפר לכל תהיה. מה התכלית שלנו? מה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא? תן לי כוח שאני אדע לשתוק כשאנשים מקללים אותי ולמקלליי, ולא שאני אשתוק. הוא לא אמר ולמקלליי פי ידום, לא, ולמקלליי נפשי ידום, שאפילו בפנים בלב, בלב אני לא אקטיב, אני לא אתרגז, אני אשמח, ונפשי כעפר לכל תהיה. רותי, זו מידה אדירה. לא כל אחד זוכה לזה, אבל צריך לשאוף לזה. לשאוף, להרגיל את עצמנו. להרגיל את עצמנו. להיות יותר אדישים, להיות יותר סובלנים. יש טעויות של אחרים, גם אנחנו טועים. כמו שכשאנחנו טועים, אנחנו רוצים שיסתכלו לנו ויקבלו בהבנה את ההתנהגות שלנו, כך אנחנו צריכים גם לקבל בהבנה את אחרים. וגם אם אין מקום להבין אותם, אז יש יצורים כאלה בעולם. וגם אם זה בני ביתו של האדם, צריך לדעת להפיק. כותב הגאון מבין לאדם ששומע ויזיונות ושותק, כמה יצורים עוברים מעליו. ולאיזה מדרגות הוא מגיע? הגמרא אומרת, מה אם הכתיב? כמיץ, גמרא מסכת ברכות, בסוף מסכת ברכות, דף סמך ג', כמיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אפיים יוציא ריב. הגמרא אומרת, כמיץ חלב יוציא חמאה, אדם שמוציא מיץ, הכוונה מוציא, מוציא את החלב שינק משדה מורה, כל אדם, מי מאיתנו לא יתפנק אם אשלו לא פינקה אותו? כל אחד, אם אשלו לא פינקה אותו. אז היא נותנת לו חלב, מטפלת בו ומלטפת אותו ושחה אותו בשמן והכל. אם הוא נשאר עם הפינוקים האלה והוא גדל, זה לא טוב. ידוע שאדם צריך להיות בוגר, להיות עצמאי עם עצמו. אותו הדבר בלימוד תורה, אותו הדבר בעניינים גשמיים. אם אדם לא יודע להתאמץ, אז הוא לא שווה. הגמרא אומרת, מפנק עבדו מנוער, אחריתו יהיה בנון. אתה רוצה שהבן שלך יהיה באמת מוצלח בחיים, אחרי שהוא גדל, תפסיק לפנק אותו. הפוך, תשפשף אותו יותר. תן לו להתמודד עם החיים. אם הוא לא ידע להתמודד בכוחות עצמו, עם עצמו ועם החיים, אז הוא עבוד, אתה מפתח, כל הזמן הוא מפתח כלום בך, הוא תלוי בך, כל דבר, אבא מה עושים, אמא מה אני אעשה, אז כל הזמן אבא ואמא, ואבא ואמא יחיו לנצח, וישארו איתו לעד, הוא צריך לגדול לפני עצמו, בכוחות עצמו. מיץ חלב יוציא חמאה, אתה רוצה שהבן הזה יהיה חכם, אתה רוצה שהבן הזה יהיה מוצלח, שיוציא את החלב שינק משדה אמו. די, מספיק עם החלב על השפתיים. מכאן יצא המשפט הזה. מיץ חלב יוציא חמאה. ומיץ אפיים יוציא ריב, אומרת הגמרא, מה זה מיץ אפיים יוציא ריב? אדם שכועס עליו רבו, המורה שלו, ורבו זה לא רק בתורה רבותיי. גם אם הוא הולך ללמוד מכונאות רכב, והאחראי עליו נותן עליו צעקות, הוא יודע לשתוק, אז הוא יצליח, הוא ירוויח בסוף. אם אתה רואה אדם שיודע לספוג עלבונות, תדע, זה יהיה גדול. אבל אחד שעל כל דבר הוא מתחצף, ועל כל דבר הוא משיר, מה לעשות איתו? ומיץ אפיים יוציא ריב. הגמרא שואלת, כתוב ריב, ריב כותבים רש י' ב', שם כתוב בפסוק רש ב'. למה חסר? שאל תקרא את זה ריב, אלא רב. מיץ אפיים יוציא רב, הוא יהיה גדול. אחד כזה שיודע להבליג, וזה קשה מאוד לפעמים לעמוד בניסיון שמבזים אותו ולשתוק, זה יצא גדול. והגמרא ממשיכה ואומרת, ומיץ אף יוציא דם. מיץ אף יוציא דם. איזה דם? אף יוציא דם. אתם יש אנשים שיוצא להם דם מהאף ובעיקר בקיץ. מה זה קשור לפסוק פה? מיץ אף יוציא דם, כל תלמיד שרבו כועס עליו פעם ושתיים ושלוש. שותק? מיץ אף. הכוונה אף זה חרום אף. הוא כועס עליו. עתיד להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות. אתם יודעים מה זה להבחין בין דיני ממונות לדיני נפשות? הרבה שואלים אותנו, מה קורה בישיבות, לומדים, תלמידים, הרבה תלמידים, כמה רבנים יוצאים, מה יוצאים, מה יוצא בסוף, מה קורה? הדברה אומרת, 1,000 תלמידים נכנסים בבית המדרש, שימו לב, 1,000 תלמידים נכנסים לבית המדרש, אחד יוצא מורה הוראות. כלומר, אנחנו אף פעם לא יכולים לדעת מי התלמיד שעתיד שכוכבו יעלה. וזה לא תמיד זה ככה, אצל מנהיגים, גם רוחניים וגם לא רוחניים, אף פעם אי אפשר לצפות בראש מי עתיד להיות המנהיג. דווקא משה רבנו, שאנחנו קוראים כעת את הפרשיות עליו, הוא היה האיש האחרון שחשבו שהוא יהיה המנהיג. למה? הוא היה כבד פה וכבד לשון. ערד שפתיים, ואיך ישמעני פרעה? אין בני ישראל לא שמעו אליי. רבותינו אומרים שהוא לא יודע להוציא ארבע אותיות, לא יודע להגיד. אותיות שתלויות בשפתיים, בומה, בית, הוא לא יודע להגיד בית, ולא בב, ולא מן, ולא פק. ולכן, כשהוא בא לישראל, מה הוא אמר? פקוד פקדתי אתכם ותעשו אליכם במצרים. הסיסמה הייתה יוסף לפני פטירתו, מה הוא אומר בסוף פרשת ויחי? ויאמר יוסף אל אחיו, הנה אנוכי מת, ואלוהים פקוד יפקוד אתכם, והעליתם את עצמותי מזה אתכם. הוא אומר להם, אם יבוא אדם שיגיד לכם את המילים פקוד פקדתי, תראו זה הגואל. כי יש הרבה משיחי שקר, אנחנו לא יכולים לדעת מי זה מה שיהיה אמיתי או לא. אז הוא אמר להם, תדעו, יבוא אחד שיגיד לכם פקוד פקדתי, באמת משה רבנו בפרשת שמות, הוא אומר לישראל, פקוד פקדתי אתכם ותעשו לכם במצרים. אז שואלים, מה חוכמה? כל אחד יכול להגיד פקוד פקדתי. הוא שמע אולי את הסיסמה הזאת, סיסמה סודית, יתרו את זה כמה. עובדה שהם יודעים את זה בעצמם ישראל. אז גם הוא שמע, הוא בא ואמר להם פקוד פקדתי, אני אומר לא. משה לא יהיה להגיד עוד פה. הן אני ערן שפתיים, הוא אומר, ואיך ישמע אליי פרעה? למה הוא היה ערן שפתיים? אמרה אומרת שהוא היה בגיל 6 חודשים, היה יושב בחיקו של פרעה, ובת יא גידלה אותו, הוא היה כמו הבן שלה. הוא יושב בחיקו של פרעה, ויום אחד יושבים כל המלכים מסביב, ופרעה יושב, פתאום משה רבנו מטפס על פרעה, לוקח את הכתר מעל ראשו ושם על הראש שלו. עכשיו מי הרשע מהשמאל מנעול הישב שם? בלעם. בלעם הרשע הזה, העירקי הזה, בלעם, היה יושב שם. אמר לפרעה, אתה רואה? אתה רואה? אני אמרתי לך, יבוא אחד מהיהודים והוא יהרוג אותך. אתה תהרוג אותו איכשהו קטן, תהרוג אותו עכשיו, הוא יגדל יהרוג אותך. בלעם צדק. בא שם אחד השרים, מי היה יתרו? עכשיו שם יתרו. אמר יתרו, רגע, רגע. אתה תהרוג כעת תינוק בן 6 חודשים, מה יגידו עליך העולם? אמר, אבל תראה מה הוא עשה, לקחת את הכתר שלי ביד כולם. אמר, זה ילד, אמר, מי אמר זה ילד? בלעם אמר, לא, זה לא ילד, יודע מה הוא עושה. אמר לו, יתרו, נשמע ממנו. לא נעשה כעת, יהיה משפט צדק. תביא שתי מגשים. מגש אחד, תביא שם כל מיני שוקולדים ומרמלדות וכל דברים טובים. מגש שני, נשים שם כחלים. ונשים לפניו. אם זה יש לו שכל, הוא ייקח השוקולד והמרמלד. אבל אם אין שכל, הרי תינוק כל דבר שהוא רואה, הוא רואה נר שם בפה, הוא רואה ירקות שם בפה. מה שהוא רואה, כל דבר דוחת בפה. נדוע, תינוק, אצלו הפה זה כל החושים נמצאים שם, כל דבר הוא אוהב למשש עם הפה. אז אנחנו נראה. אמר בסדר, הביאו לו, מה משה רבנו, מה יתקח? לקח שוקולד, מה? הוא רוצה להביא לנו גם קצת. אז יקח שוקולד, בא לקחת, בא מלאך גבריאל, דחף לו את היד, הוא לקח כחלים. ושם בפה, נכוו לו השפתיים. ואז הוא ניצל. נכוו לו השפתיים, ומאז לא יכול להגיד לא בית ולא בר ולא מן ולא פה. אז הוא בא לישראל, הוא מדבר, וסכן, לא יכול להגיד מם, לא יכול להגיד פה, לא יכול להגיד כלום. תראו לכם, מזל שאז לא היה בנק הפוערים, הוא לא יודע להגיד בנק הפוערים, אין פה, ולא פה, ולא מם, לא כלום, מה הם מבינים ממנו כלום? אבל הוא מדבר, לא אומר פה, פתאום הוא אומר להם, פקוד פקדתי, איזה נס. פתאום הוא אומר פה, כשהוא בא להגיד את הסיסמה, פקוד פקדתי, הוא אומר, אמרו, זה הגוי, זה הגוי. ואז ידעו שזה משה רבנו. אז אני רוצה לומר לכם שאפילו משה, אף אחד לא חלם שהאיש הזה עתיד להיות המנהיג. ודווקא איפה הוא צמח? בביתו של פרעה. הוא גדל בתוך הבית של פרעה. הוא הפך להיות, כתוב, אצל אחר היה בסבלותם, ואז ראה אותם, הרג את המצרי, ואחר כך הוא גדל והפך להיות מנהיג. אז אלף נכנסים לבית המדרש, אחד יוצא מורה הוראות, ואנחנו אף פעם יודעים מי. אז מלמדים 1,000 תלמידים. 999 למדו בשביל המספר 1,000 שיצא גדול. ככה דעתיב זה גם כן בעניינים מקצועות חול, אותו דבר. בכל המקצועות הכלליים. הרבה לומדים מקצועות כלליים ומוצאים כל מיני תעודות ודיפלומות, ובסוף זה רק בשביל לפלוט את זה במוזיאון בבית שלו, הרגשה טובה, שהוא עשה משהו, הוא מתפרנס ממשהו אחר. זה ככה, זה דרך העולם. אומרת הגמרא, מצעף יוציא דם, אדם, מי כן זוכה להיות מורה הוראות? אתה יודע מי? אחד שמקבל פזיונות מהרב שלו, זה רב שלו צועק עליו, והחברים מלגלגים, הוא שותק, מעלה בצוחק, צוחק החלום, בסוף נראה מי יהיה גדול, מי יהיה הראש, דווקא זה שידע לשתוק ולהבליג, זה יצא הראש. מה בא ללמד אותנו מוסר הגמרא? שאדם ידע להבליג ולקבל הכל בשתיקה ובדומייה. בזכות זה הוא יכול להתענות, יכול להגיע למדרגות שלו. היה מעשה בבינזן אייפשיץ, שלום ושלום. היה גאון עצום ופיקח, גדול מאוד. הוא היה רב בפרט לפני 250 שנה. הוא הבינזן אייפשיץ, היה לו מדי פעם, ויכוחים עם הכומרים, או כמה הוא סבל. הוא סבל מבית ומחוץ. הנוצרים היו מדי פעם עושים איתו ויכוחים, עורכים איתו ויכוחים, ולא רק הם, אלא גם לצערנו משלנו, לא שנקראים יהודים טובים, נשאלנו היו גם כן, היו אז הרפורמים והרשעים שקמו והתחילו לזלזל בתורה, היו מבזים את החכמים. פעם אחת הוא קיים ויכוח יום שלם, יממה, עם המלך והכומר על ענייני אמונה, אמונה הנוצרית, כמה היא שקר. כשסיים את הוויכוח, הוא ניצח. הוא ניצח, המלך שמח מאוד, חיבק אותו, המלך היה אוהב אותו, הוא היה יועץ, יועץ למלך. המלך אהב אותו, ונתן לו איזה מדליה. וטוב. אז הוא יצא החוצה, ליוו אותו כולם. מי הייתה שם? הייתה מרשעת, כלומר, ביתו של הקיסר. ביתו של הקיסר של פראג, היא הייתה נוצריה אדוקה מאוד מאוד. אבי אבות הטומאה. וידוע, הגמרא אומרת, שאצל הגויים, הנשים שלהם הרבה יותר קשות ואכזריות מהגברים. כך הגמרא אומרת. אז היא, ביתו של הקיסר, שיורד ובדי, שיוצא החוצה, אז בארמון, בכניסה לארמון, עמד שם הפסל הגדול של אותו האיש התמה הגדול שלהם. אז היא אומרת לרבי תנאי שהיא עומדת מולו, וקטה לו לכבודו, ואומרת לו כל הכבוד לך שאתה ניצחת וזה, אבל תגיד כמה דברי סיום ודברי ברכה. אמר לה, דברי ברכה למה ולמי? אמרה לו, הנה הפסל האלוהים שלהם, הוא עומד כאן, תגיד לכבודו איזה משפט. ואז כבר אז היו העיתונאים וכל מיני אנשי תקשורת, חיכו לראות, נו נו, מה הרב יגיד עכשיו, תגיד משהו, תן לזה, הצהרה איזה משהו. עמד רבי יונתן ואמר, אדוני המלך, תרשה לי, ואמר, בבקשה, תדבר, אמר, שמע, יש לנו תלמוד בבלי, יש שם 60 מסכתות, 60 מסכתות. אחת המסכתות קוראים לה מסכת אבות. למה קראו לה אבות? שכל ענייני הדרך ארץ וכללי התנהגות של האדם כתובים במסכת הזאת. זה העיקר, אם אדם יודע איך להתנהג, אז הוא שווה, אם לא אין כלום. דרך ארץ קדמה לתורה. במסכת הזאת, בפרק לפני האחרון, כתוב שם שבעה דברים בחכם והיפוכם בגולם. חכם יש כללים, אחד לא נכנס לתוך דברי השני, ויש המון מהלכות שם, איך אתה מדבר, תקבל רשות, לא לקבל רשות. שם כתוב התנאי הראשון, חכם אינו מדבר בפני מי שגדול ממנו. אומר, יש אדם גדול, לא מדבר. אם הוא נותן לך רשות, זה דבר אחר. לכן, כשעומדים לדבר לפני כך, תמיד אומר, שזה לא קבוע, אם זה שיעור קבוע זה משהו אחר, שזה לא קבוע, זה עצרת, אז הוא מבקש רשות ברשות הרבנים, ברשות הרב הזה, ברשות האיש הזה, ברשות חכם, אינו מדבר לפני מי שגדול ממנו. אמר רבי יונתן אייבשיץ, האלוהים שלהם הוא כזה גדול, ענק, עוד מלך הבשן, הוא כזה גדול, איך אני אדבר לפניו? אמר לה לביתו של הקיסר, את רוצה שאני אדבר? בסדר, הוא צריך לפי ההלכה, הוא צריך לדבר קודם, שהוא ידבר, אחר כך שהוא יגמור אני אדבר. אז כולם הבינו מה זה המעלה שלה. אמר להם שיצא משם, אמר להם, מה ההבדל בינינו לבין עובדי הפסילים? זה ההבדל. הבבנן עליו השלום, ויצחק הבבנן, כתב פירוש שלם על התורה. גאון עצום. הוא שיצא בגירוש ספרד, היה שר האוצר של ספרד. בזמן הגירוש ברש נון ב', שנת רש נון ב'. זה בדיוק לפני 505 שנים, מרשות ליהודים מספרד. רבי יצחק אברבנאל היה שר האוצר. ואז היו הרבה יהודים שקיבלו עליהם, נקראים אנוסים, קיבלו מאונס את דת הנצרות כלפי חוץ. היה איזה יהודי אחד שהתנצר, אבל נצר כאילו באמת. והיהודי הזה התנצר, פגש אותו אברבנאל שנה אחר כך. אמר לו, תגיד לי, איך אתה מרגיש עכשיו בתור נוצרי? ומה ההבדל היה שהיית פעם יהודי ועכשיו אתה נוצרי? אתה יכול להגיד לי את זה במשפט אחד? אמר לו הרב כן. אמר לו מה? הוא אמר לו, היה שם יושב המלך. הוא אמר לו, כשהייתי יהודי, האלוהים שלי היה רואה אותי, אבל אני לא הייתי רואה אותו. עכשיו שהוא נוצרי, הוא רואה את האלוהים שלו, והאלוהים שלו יאמין לו, לא רואה כלום. אומר, זה ההבדל. אז אמר הרבנן, שמעתם? ואם הוא מעיד, זה שהלך, קיבל עליו את דת הנצרות, זאת אומרת, זה עיניים להם ולא יראו, מחר אנחנו, או ראש חודש, אותם מדלגים את לולנו, אבל אומרים, אז אנחנו נגיד הלב, שם בהלב כתוב עיניים להם ולא יראו, עיניים להם ולא ישמעו. זה אלה הם הפסילים, ועובדיהם גם כן. אבל מה, רבותיי? כוח הדיבור. כוח הדיבור זה דבר גדול מאוד מאוד. אבל הגמרא מזהירה אותנו. הגמרא אומרת, נכון שאדם צריך לשתוק בעניינים גשמיים שבדברי חול, מה שישתוק יותר זה יותר טוב, אבל בדברי קודש, דברי תורה, אסור לשתוק וצריך לדבר. אם אדם נמצא באיזה בית או באיזה אירוע או באיזה מקום, יש לו אפשרות שם להגיד קצת דברי תורה או להגיד דברי חוכמה או להשיב, כמו שכתוב, ודמה שתשיב לאפיקורוס, עד רבה ועד רבה, שם צריך לדבר. כי כתוב, ולופים ממלא שירה חיים, ושוננו רינה כהמון גדל, ושפתותינו שבח כמחווה נקיע, וכולי אין אנחנו מספיקים. כותבת הגמרא, בואו ראה, שבאברי האדם עיניים יש שניים, אוזניים יש שניים, ידיים שניים, רגליים שניים, כליות שתיים, ריאות שתיים, וכן הלאה, אתה תמצא המון המון איברים שהולך הכל זוג, זוגים. אבל יש איבר אחד, פה רק אחד. למה פה רק אחד? כי אוי ואבוי אם היה שתי פיות, עכשיו שיש פה אחד מעוד האדם, העולם לא יכול לעמוד. מה היה קורה אם היה שתי פיות? רבי שמעון בר יוחאי אמר, אם אני הייתי בהר סיני, הייתי מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לנו שתי פה. פה אחד בשביל ללכת למכולת ולבנק ולקופת חולים, לדבר עם הרופא ולדבר עם הפקיד בבנק, ופה שני ללמוד תורה. אחר כך אמר, לא, אני חזרתי בי, חזרתי. רבי שמעון אומר, עכשיו שיש פה אחד, העולם לא יכול לעמוד מול הפה הזה. אם היה שתיים, בזמן היה נחרב. והראיה, כל האיברים של האדם זקופים. הידיים הם עומדים, הרגליים עומדים, העיניים גם כן, האף. הכל, השיניים עומדים. אתה ראית אדם שיש לו שיניים שוכבות? אי אפשר, שיניים שטוחות? מה יעשה עם שיניים שטוח? כל דבר צריך עומד. אבל יש עבר אחד, לשון היא שוכבת. אין עבר, בואו נסתכל בגוף האדם, אין עבר שוכב. הגמרא אומרת, רק הלשון. ולא רק שהיא שוכבת, אלא יש לה גם שתי חומות, חומה אחת של שיניים ועוד חומה של שפתיים. ובכל זאת, העולם לא יכול לעמוד מולה. שהיא מתחילה לנוע, נורא מהיום. רבנו בהי כותב, העבר הכי זריז באיברי האדם זה הלשון. אנחנו יודעים יש אנשים שהעיניים שלהם כל הזמן כמו איזה, אתה לא יודע, הוא זז ימין, השמאל, הלמעלה, למטה. כל עבר, יש אדם עם האצבעות, אני יודע, כל מיני, יש נגנים, יש קלדניות, זה עם האצבעות שלהם זריזות. מה זה אומר? זריזות האצבעות. מה אומרת? לא. כמו זריזות הלשון אין בעולם. אבל מי שהתחיל לדבר טקסט, איזה טקסט, תן לו איזה טקסט מסוים לקרוא, והוא קורא, והוא יודע לקרוא שוטף, אם היה אפשר לצלם את התנועות של הלשון, איך היא זזה, ויש לה כל מיני, היא מאוד מאוד גמישה הלשון, ויש לה כל מיני נימי דם, וכל צורה של תנועה יוצא אות אחרת. זה העבר הכי מהיר שיש לאדם, הכי זריז, זה הלשון. הגמרא אומרת, רבינו בהי אומר, שהעבודה שלנו בעולם, רבותיי, שאת הלשון נעשה העבר הכי עצל, שהעבר הכי כבד יהיה הלשון, שאל תמהר להגיד, אל תמהר לענות, אל תמהר לדבר. בדברי תורה בתפילה תפילה, אבל בענייני חול, בענייני העולם, תמיד יהיה כבד, יהיה איטי בדיבור, ואז אתה תרביע. זה היצר שלנו, זה אתגר, נתנו לנו אתגר להתמודד עם זה. יש לאדם אפשרות לדבר? יודע לבלום. הגמרא אמרה, אין העולם עומד אלא על הבולם פיו בשעת מריבה, שנאמר, תולה ארץ על בלימה. אז הפשט של הפסוק, תולה ארץ על בלימה, כדור הארץ כולו עומד על אוויר, על כלום. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, אם אני שנייה אחת מזיז את המבט שלי מהארץ, הארץ נופלת. אבל יש לו עוד פירוש, תולה ארץ על בלימה ממש, בלם. בלמים, היום כולם יודעים מה זה בלמים. אם אין לך בלמים בפן, העולם לא יכול לעמוד. תולה ארץ, במה הארץ עומדת, במה הארץ מתקיימת? על ידי שאדם יודע לבלום את פיו. עוד דבר לאותה. כתוב שאדם צריך, אחת הסיבות רבותיי שהתפילות לא מתקבלות תמיד ולא עולות למענה, למדנו את זה, בגלל שאדם לא שומר את הפה שלו. מי האיש שחפץ חיים? אוהב ימים לראות טוב, נצור לשונך מרע, שפתיך מדבר מרמה. סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפך. רבי שמואל נגיד כותב, אתה יודע למה זה דומה? אדם שבא ומהלל ומשבח את הקדוש ברוך הוא ומתפלל, ואחרי זה הולך עם התה הזה ומדבר כל מיני דברים אסורים. זה דומה לאדם שהביא למלך על מגש של כסף יין משובח מאוד מאוד, שהמלך אוהב את זה נורא, אבל את היין הזה הוא שם אותו בתוך כלי מאוס, כלי חרס מזוהם סרוח וגרוע מאוד מאוד. איך המלך יקבל ממך את הכוס יין הזה? אומר אותו דבר אדם שחס ושלום הפה שלו מתונח בדברי איסור לניגון פר. מה אומרת? אם אדם חס ושלום מוציא דבר נבלה מפיו, אפילו נחתם עליו גזר דין 70 שנה של טוב, 70 שנה של ברכה, הכל מתבטל ומתהפך לרע שנשמור. אז אומר, עם הפה הזה שאדם תנף אותו ונכלך אותו, איך הוא רוצה אחרי זה לבוא ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא והתפילה שלו תתקבל? בשביל נגיד רבותי, היה משנה למלך בספרד בתקופה שקוראים לה תור הזהב של יהודי ספרד, ועוד לפני הרמב״ם הוא היה, לפני 900 שנה היה רבי שמואל הנגיד. מסופר עליו, הוא היה איש חכם מאוד, הוא נפטר בן 36. זה כתוצאה מקנאה שהגויים קינאו בו, ופעם אחת מישהו רצח אותו, הוא היה בדרך, רצח אותו, בשעה שרצח אותו היה שם עץ תאנה, והוא אמר לרוצח, שני עדים אני מעמיד עליי, האחד זה העץ של התאנים, והשני עבר שם איזה עוף. אמר, העוף הזה והעץ יהיו העדים שלי. ביום השנה למותו, היום נעלם לדעו מהקרה לו, יום השנה למותו, אז היה אותו אחד שהרג אותו, היה שר בממשלה של ספרד. הוא ישב עם המלך בבוסטן, ובדיוק היה שם עץ תאנים. באמצע שהם היו יושבים, פתאום עבר אותו ציפור, אותו סוג של ציפור שהיה, ונחת על העץ וצייץ. אז השר הרים את הראש, בדיוק הנה העץ של התאנים, והנה הציפור. הצחק. אמר שאל אותו, למה אתה צוחק? אז הוא לא אמר. אמר לו, למה אתה צוחק? יש משמעות לצחוק שלך. אז הוא אמר, לא משנה, אמר, לא תגיד לי. אז הוא אמר, אין לי טוב. בסך הכל יהודי, סיפר למלך את הסיפור, אמר לו עכשיו הוא יראה לך, לקח אותו ותלה אותו על העץ הזה. אמר לו, זה לא סתם, הוא אמר לך שאלה הם העדים. עכשיו, מה הם רבי שמואל הנגיד? הוא היה נוסע עם המלך, המלך, כל פעם שהיה נוסע איתו לאיזה מקום, המלך היה צריך ללכת למשל לפרלמנט, או צריך ללכת לשרים, או לפגישה עם אנשי הצבא, לוקח איתו את רבי שמואל הנגיד. למה? שאם יש איזו שאלה או איזה דבר או איזה ויכוח, הוא הדובר של המלך. היה איזה שר מוסלמי אז, רשם מרושם שסתנה את רבי שמואל הנגיד. והשר המוסלמי הזה היה לו לשון חלקות של שמואל. הרי ידוע, הם ידועים בכוח הדיבור שלהם. כל הדיבור, הדתות האלה, הנצרות והאסלאם, כל הכוח שלהם זה דיבור. לנו, הדת שלנו זה לא דיבור, להפך. אתה רואה שמשה רבנו לא ידע לדבר. כי הדת שלנו הוא דת שיש בה תוכן, שהתוכן הזה משכנע. אבל אצל הגויים שהם לא יודעים לשכנע, אז מה הם כן עושים? את כל החיצוניות הזאת, אין להם פנימיות. המוסלמים זה ידוע, השפה הספרותית הערבית הנחווית, מה שהם קוראים לה, הרי כל הכתבים התמאים שלהם שם, כתובים שם על כל שקר אחד גדול. אגב, יהודי כתב את זה. והוא בסוף הכתב שלהם כתב להם, כולדותון, שפרן, כזבן, לדוס דחון ולתרמנון, ולא זה הכל עם שקר וחזר, אין בו לא אמת ולא זה, עד שבסוף הם השמיטו את זה מהכתבים שלהם. אז בקיצור, היה שם רבי שמואל הנגיד, היה רשע אחד כזה, והיה יודע לכתוב בחרוזים בערבית, שהיה הרב עובר עם המלך, אז הוא חיבר שירים בגנותם של היהודים, והכל בחרוזים. לצחוק על הערב. דבר אחד, המלך יושב במרכבה, ואיתו יושב רבי שמואל הנגיד, הוא שומע את המשורר הגוי הזה, מהעלייה שלו יושב שם באיזה בית, מעל הגשר, והוא שר שירים נגד היהודים. הוא אומר לרב, מה הוא אומר זה? אדם עשפה עצמו שלא יודע. אמר לה, זה הפקד של המרכבה, תעצור. אני רוצה לשמוע מה הוא אומר. שמע אותו, אמר, ככה הוא מדבר על היהודים, מקלל אותך, מקלל את היהודים, אני אראה לו. אמר לרב, כתב פסק, אמר, עד שאני חוזר, אני רוצה שתוריד לו את הלשון. אמר לו, הרב, בסדר, אמרי, אני מוריד את הלשון, אין בעיה. מוריד את הלשון. הלך הרב הביתה, עשה חושבים, אמר, אני מוריד את הלשון, מה אני אצליח? יהיה לי עוד 1,000 אויבים. יבואו כל המשפחה וכל האוהדים שלא יהיו אוהדים שלי. מה עשה הרב? לקח סכין, שם 10 דינרי זהב, וכתב איזה מגרת ככה, מכתב ברכה, לגוי הזה, אמר, אני מודה לך מאוד שאתה מפרסם שאני יהודי, ואתה זה, ואתה זה, תמשיך בדרך הזאת, חזק ואמת, יישר כוח, חתם את שמו, אמר לו, אתה רק מקדם אותי יותר. שלח לו את זה. זה גוי, גוי, 10 דינרי זהב. אחרי חודש, המלך שוב עובד באותו מסלול. שוב הגוי הזה יושב, אבל הפעם, מה, שלמה וזכרו, הפך את הכדנה לברכה, התחיל להגיד, איזה דברי שבח והדל לרבי שמואל הנגיד וליהודים והעם הקדוש, העם הנאור ובן אברהם, יצחק ויעקב ובן זה ובן זה ובן... טוב, המלך יושב במרכבה, שומע אותו שם, הוא אומר, תגיד, זה לא זה החלק שהיה עד עכשיו? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, מה עם הלשון? אמר לך, תוריד לו את הלשון, אתה לא עובד לו את הלשון. אומר לו, אדוני המלך, אני עשיתי מה שאמר, אתה עשית, הוא מדבר. אמר, כן, אמר, תגיד, הוריד לו את הלשון הזאת שהוא מדבר. הוצאתי לו את הלשון הרעה, והשתלתי לו שם לשון טובה. הוא התחיל, במקום לקלל, הוא כעת התחיל לברך. מכאן למדנו חוכמה. תמיד היה לחכמים היהודים, הייתה להם שכונה, להסתכל על הסוף. אל תסתכל כעת על הנקמנות הרגעית, כעת אני אמקום בו. אבל מה יצא מזה אחר כך? אבל למדנו מה זה כוח של דיבור, רבותיי. כוח של דיבור. אם אנחנו נתחזק יותר בדיבור שלנו, שהדיבור שלנו יהיה קדוש, על ידי זה התפילות יעלו לשמיים, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ייתן טל ומטר לברכה בארץ, ונזכה לכל הברכות, לכל הישועות, במהרה בימינו, אמן.